Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
כלואים מאחורי מסך המגע. מאת ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, חודש יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא איתן רץ. עריכה טכנית אורי פלג. כשהעולם כולו עובר לדיגיטל, הוא דוחק החוצה את המבוגרים. הם מתקשים להזמין תרופות, לבצע פעולות בנקאיות פשוטות, אפילו לגלוש באינטרנט או לצפות בטלוויזיה. הם סופגים פגיעה בריאותית וכלכלית, ירידה באיכות החיים, ובעיקר עלבון צורב ותסכול מתמשך, כי ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך הם תלויים יותר באחרים. מבט כואב על האפליה האפלה שמחוללת הקדמה. כמו כולנו, גם ורדה שמיר מרמת השרון נזקקת לעתים לשירותיה של קופת החולים. בהיותה בת 82, היא נזקקת לה אולי קצת יותר מרובנו. ובכל פעם, היא נאלצת להפעיל את אחד מילדיה לצורך העניין. אם צריך למשל להעביר מסמכים, אחד הילדים שלי עושה את זה, היא מספרת. פעם לא הייתי צריכה עזרה, פשוט הייתי מתקשרת ומדברת עם בן אדם. היום הכל באתר ובאפליקציה, ואני לא מסתדרת עם זה. זה מתסכל מאוד, ואני מאוכזבת מעצמי. למה זה קשה לך? אני משתמשת בוואטסאפ, יש לי פייסבוק, אבל יש דברים שבהם יש לי קושי עם הטכנולוגיה, וזה קורה לא רק מול קופת חולים, אלא גם מול הבנק למשל. פעם הייתי מתקשרת, היה לי הבנקאי שלי שהכרתי, הייתי מתייעצת, שואלת, היה יחס אישי, היום הכל טכנולוגי. גם ההורים שלך נאלצו להתמודד בבגרותם עם טכנולוגיות חדשות. כן, אבל גם הם וגם אני עלינו לאוטובוס ושילמנו במזומן, והיום צריך רב-קו או אפליקציה למשל. כשההורים שלי הלכו למסעדות, בכולן היה תפריט מודפס, לא סרקו קוד כדי לראות את התפריט. אז היה ביני לבין הוריי פער של דור, אבל בעצם הוא לא היה כל כך גדול. היום הפער ביני לבין הנכדה שלי הוא כמו של אלף דורות. שמיר עבדה רוב חייה כמורה לגיאוגרפיה, כך שיש לה כישורים מוכחים בהסתגלות לכלים חדשים, בניהול הבירוקרטיה של חייה, בהשתלטות על הסידורים. ובכל זאת, היא מוצאת את עצמה חסרת עונים מול שירותים בסיסיים כגון אלה של קופת החולים והבנק. כך גם בן זוגה. הייתי בטוחה שהוא ישתלט על כל הדברים הטכניים. היה לו מחשב, אבל זה לא בשבילו. הילדים עושים עבורנו מה שצריך, להעביר כל מיני תפסים ודברים כאלה. עכשיו היה איזה מבצע שהיה אפשר להזמין נעליים רק דרך האתר, ולא הצלחתי לעשות את זה. נאלצתי לבקש מהבן שלי שיעשה זאת. זה לא רק מתסכל, פוגע בתחושת המסוגלות ומייצר תלות. לפעמים זה גם מונע מאנשים מבוגרים לעשות דברים שהיו רוצים לעשות, כי הם לא מצליחים לעשות אותם, ולא תמיד יש להם ממי לבקש עזרה. או שנעים להם לבקש עזרה. גם שמיר מודה כי, כדי לא להכביד על הילדים, אנחנו מנסים לעשות את זה במינון מתאים. ולמעשה, היא אומרת, משתנים כאן סדרי עולם. כשאני התחתנתי צעירה, למדתי מאמא שלי איך מבשלים, איך מגעצים, איך מנהלים בית. המבוגרים היו מקור לאינפורמציה. למדנו מהם. הנכדים שלי לא צריכים אותנו כדי ללמוד. הם עושים גוגל ולומדים הכל. עכשיו הצעירים צריכים את המבוגרים רק בשביל הכסף, אבל אנחנו צריכים אותם כדי שיסבירו לנו איך להתנהג בעולם. החוויה של שמיר משותפת לקשישים רבים, לבני משפחותיהם ולאנשי מקצוע בתחום. המעבר לשירותים דיגיטליים בשלל תחומים יכול להקל מאוד על נותני השירות ועל הצעירים יותר, אבל על המבוגרים הוא מכביד. קשה להם לקבל שירותים בסיסיים כשהכל מתנהל באתרים, באפליקציות, בצ'אטים, ולא פנים אל פנים או בטלפון. המחיר הוא לא רק רגשי, הוא גם בריאותי וכלכלי, ואפילו פוגע להם בשעות פנאי. ילדים להורים מבוגרים מכירים היטב את הקושי שלהם להסתדר עם מערכות הכבלים והלוויין למשל, או להתמודד עם תקלות מחשב ואינטרנט. יש אפילו מי שמעבר לדיגיטל פוגע באפשרות שלהם להצטייד במזון או תרופות, כפי שמספרת אנבלה דיק, עובדת סוציאלית בשירות לאזרח הוותיק, בעיריית בת ים. הייתה למשל תרומה לקניית מזון, אבל היה אפשר לקבל אותה רק דרך אפליקציה. להרבה קשישים אין טלפון חכם, וגם מי שיש לו, לא תמיד יודע איך להשתמש בו. אז איך הם מסתדרים? תלוי. מי שיש לו ילדים נעזר בהם, אבל גם הילדים לא תמיד פנויים לעזור, וגם ההורים לא תמיד רוצים שיעזרו להם. למשל, לא בהכרח רוצים שהילדים ידעו כמה כסף יש להם בבנק, ויש מי שלא מסתדרים. למשרד הרווחה יש קורסים של אוריינות דיגיטלית כדי לסייע לאנשים, אבל זו טיפה בים. השירותים הדיגיטליים בפירוש נהפכו לבעיה שדומה למשקולת המונחת על צוואריהם של האזרחים הוותיקים. כמו להיות אנאלפבית. הקושי לקבל שירותים דיגיטליים לא מאפיין כאמור רק את מי שנזקקים לתרומת מזון. הוא חוצה מגזרים ומגדרים, מקומות מגורים, רמות השכלה ומצבים כלכליים. לצורך הכתבה דיברתי עם עשרות גברים ונשים, אקדמאים עם קריירות מכובדות, אנשי מעמדות גבוהים ונמוכים, עולים ותיקים, תושבי המרכז והפריפריה. כולם תיארו קשיים דומים, ולכולם היה לא פשוט לדבר עליהם. רבים בוחרים להסתיר, מתביישים שיראו בהם טיפשים, שלא הספיקו להדביק את הפער. זה קצת כמו להיות אנאלפבית, הודעה אחד מהם שביקש להישאר בעילום שם. המהפכה הטכנולוגית פשוט משאירה דור שלם מאחור, וקשה מאוד להודות שאתה הדור הזה. נאווה בבייוף, בת 84, מודה. היא אפילו ראתה שיקוף של זה בהפסקת פרסומות בטלוויזיה. הייתי כמו האבא של אודי קגן בפרסומת לביטוח, שלא מבין מה קורה סביבו, וכשמנסים להסביר לו, הוא טועה כל הזמן. היא אישה פעילה מאוד, הייתה מורה בעברה, מלמדת ציור כיום, מציירת, מציגה כעת הארוחה בבית העם בפתח תקווה. אני יקירת העיר, דמות מוכרת כאן, היא אומרת. במאמץ הצליחה להשתלט על כמה כלים טכנולוגיים בסיסיים, וואטסאפ למשל, אבל עדיין נתקלת במחסומים במקומות אחרים. למשל, עכשיו אני מעוניינת לפרסם דברים שאני רוצה למכור ביד שתיים, ואני לא יודעת איך עושים את זה. כשהבנות שלי רצו לדבר איתי בזום, לא הצלחתי להתחבר. הרבה פעמים אני לא יודעת איך להעביר תמונות מהטלפון למחשב. בענייני הבנק, בעלי מטפל. אני גם לא יודעת איך מעלים אפליקציה לטלפון. אני אפילו לא בדיוק יודעת מה זה אפליקציה. אבל עוזרים לי. הנכדות עוזרות. אחת מהן פתחה אינסטגרם לציורים שלי, אבל אני לא יודעת להעלות בעצמי ציורים, ואני בדיור מוגן, יש כאן מישהי שעוזרת בדברים האלה. תחושת אי הידיעה, מה זה, מה עושים עם זה, איך, עולה מהשיחות עם כל המרואיינים, ואיתה התסכול הגדול, עד כדי אין עונים. זה קשה, וזה מעצבן, ואני תלויה בטכנולוגיה הזאת, אומרת רבקה אשל, בת 78 מבת ים, בעברה סייעת בגן ילדים. כל פעם אומרים, תלחצי ותגיעי לאן שאת צריכה, ואני לא מגיעה לשום דבר. אני לא יודעת למה מתכוונים כשאומרים אפליקציות, לא מסתדרת. כל דבר אני צריכה לבקש מהילדים. בענייני הבנק למשל, רק הם מטפלים. אני ממש לא מסתדרת עם זה. בקורונה, הם התקינו לי זום והסבירו לי מה לעשות, אבל גם עם זה לא הסתדרתי, והתביישתי לבקש מהילדים שיסבירו לי עוד פעם. התחושות הללו הובילו אותה להצטרף לקורס לשימוש יעיל יותר בטלפון חכם שיתחיל בקרוב והיא מקווה שיעזור. בינתיים היא ממשיכה להיפגע. שלחו הזמנה לאירוע משפחתי והיה צריך ללחוץ כדי לאשר הגעה. לא הבנתי את זה וכמעט שלא אישרתי ולא יכולתי להשתתף. רק אחרי שהילדים עזרו הצלחתי. זאת הבעיה העיקרית, התלות הזאת בהם. ניתוק הולך וגובר. אני מכיר את זה מהצד השני. אני, הילדים שצריכים לעזור. הוריי בני 70 פלוס. הם אנשים פעילים, עצמאיים, ובמשך רוב חיי כמעט שלא הרגשתי את פער הדורות בינינו, ודאי בהשוואה לפער שהיה ביניהם לבין הוריהם, ניצולי השואה. לאבא שלי ולי, למשל, יש אותו הטעם במוזיקה, והוא הכיר לי את הביטלס והסטונס, את אלטון ג'ון ואת שלמה ארצי. הורים של חבריי לימדו אותי לעשן. כולנו דיברנו אותה שפה. אבל בשנים האחרונות זו הטכנולוגיה שפוערת בינינו פער חסר תקדים. למשל, אמא שלי התקשרה לא מזמן וביקשה שאחבר אותה לפייסבוק. התעצבנתי, כי כבר חיברתי אותה כמה וכמה פעמים בביקורים אצלם. אבל היא איכשהו יצאה מהחשבון או צריכה להיכנס שוב. זה קורה גם עם הג'ימייל, עם יוטיוב, עם אתרים ושירותים ואפליקציות אחרים. כשבלתי חטא בקורונה, אבא שלי רצה לשלוח לגלידה כדי לשמח אותה. הוא התייעץ איתי איך עושים זאת. מה הבעיה? תזמין בוולט, אמרתי. אין לי וולט, הוא הודע. השבתי טוב, אני אזמין ותעביר לי בביט. התשובה המתבקשת הייתה, מה זה ביט? אני מנסה לעבוד על הסבלנות שלי ברגעים האלה, ובעיקר מזכיר לעצמי שיש מי שמצבם חמור יותר, גם כשלא מדובר בקושי לקבל מרשם לתרופות מקופת חולים או סיוע במזון. לפעמים העניין פרוזאי בהרבה. במרכז תל אביב, ליד כספומט, אני נתקל בבן 80 שמבקש שאעזור לו להוציא כסף. הידיים שלי רועדות ואני לא מסוגל להוציא כסף, הוא מסביר. הוא מכובד למראה, מנומס, אבל כן, ידיו קצת רועדות. הוא מושיט לי את כרטיס האשראי שלו, מוציא פיסת נייר מכיסו ומקריא לי את הקוד הסודי. ליד הכספומט יושב קבצן שאומר לי, בדרך כלל הוא מבקש ממני, ואני מוציא לו את הכסף והוא נותן לי 5 שקלים. אני מוציא לאיש 400 שקל, והוא שולף מטבע של 5 שקלים ונותן לקבצן. אני שואל את הקשיש למה הוא לא מבקש כסף מהטלר, בסניף הבנק עצמו, והוא מספר שברוב הסניפים כבר אי אפשר לעשות זאת. העיתונאית ענת סרגוסטי, שבשנים האחרונות מכהנת כיושב ראש עמותת כן לזקן, מספרת שרבים נאלצים לבקש עזרה בהוצאת כספים מכספומטים, ושבאופן כללי, בנקים הם מהמוסדות המובילים בהצבת מחסומים בפני קשישים. סניפים נסגרים או מצמצמים שירותים, הכל עובר לדיגיטל, והלקוחות הנאמנים ביותר, אלה שלא ימהרו לעזוב תמורת עמלות נמוכות יותר, הם מי שנפגעים. ההורים שלי היו שנים באותו הבנק, שילמו עמלות עצומות, ואז, בערוב ימיהם, הבנקים מצמצמים את מרב הפעילויות שלהם, והסניף ליד ביתם נסגר. כששאלתי בכירים בבנקים למה הם סוגרים כל כך הרבה סניפים, מונעים נגישות של אנשים לשירות, שוללים את האפשרות של הרבה זקנים להגיע לכסף שלהם, הם אמרו לי שהמפקח על הבנקים מעודד אותם לסגור סניפים. יש ערים שבהם אין בכלל סניפים. במצפה רמון, למשל, הבעיה חמורה במיוחד. הבנק היחידי ביישוב הוא הפועלים, ויש שירותים בסיסיים שהוא לא מעניק, מספרת עובדת רווחה מקומית. ליוויתי למשל אישה שאיבדה את כרטיס האשראי וחסמה אותו, וכך לא יכלה למשוך כסף בכספומט. כיוון שאין טלרים בבנק, לא אפשרו לה לקבל מזומן. נאלצתי ללכת בעצמי למנהל את הסניף ולשכנע אותה שאין ברירה וצריכים לחרוג מהנוהל כדי שתקנה אוכל ותרופות. זה מצב לא סביר. ולא רק בבנקים, אפילו התחבורה הציבורית מציבה קשיים. יש לי בעיה לנסוע באוטובוסים, לקבוע תורים לקופת חולים, כמעט בכל דבר אני צריכה עזרה. מודה תמרה סמירנוף, 69, מקריית אתא, ומוסיפה שכמי שעלתה לישראל לפני 19 שנה, הקושי הטכנולוגי מתודלק גם בקשיי השפה. וזה כבר שם אותי לגמרי במצב של ניתוק. עשו לנו בדיור המוגן קורס ואני עושה לבד קצת יותר, אני אפילו יודעת להיכנס לפייסבוק שלי. אבל לפני זה נאלצתי כל הזמן להיעזר בבת שלי ובנכדים. זו תחושה קשה, הרגשתי שאני מפריעה, אבל מתביישים להגיד לי את זה. איך ללמוד שפה חדשה מאפס? טכנולוגיה חדשה תמיד השאירה מאחור את המתקשים יותר להסתגל, בדרך כלל המבוגרים יותר. אבל המהירות של השינויים בשנים האחרונות לא רק משאירה אותם מאחור, היא ממש בועטת אותם מהעולם וממה שהוא יכול להציע להם בכל תחום שהוא. וזה לא ניתוק רגעי, פתיר, זה נתק ממושך שרק הולך ומחמיר. תוחלת החיים הממוצעת בישראל, לפי נתוני ה-OECD מתחילת השנה, היא 82.9 שנים, ויש בארץ כ-1.2 מיליון אזרחים מעל גיל פרישה. חלק מהם מנסים להיאבק כדי לא להישאר מאחור. מלכה סגל, בת 72, אשת חינוך מתל אביב, מעבירה שיעורים פרטיים לשימוש במחשב ובטלפון החכם, והלקוחות שלהם כהגדרתה, ישראלים ותיקים, אנשים עמידים ומשכילים, אבל יש להם מחסום מנטלי. הם צריכים להתמודד עם שפה חדשה, לרכוש הרגלים חדשים. וזה הולך וסוגר עליהם מיום ליום, כי בקרוב הכל יהיה כבר דיגיטלי. אבל איך נראה הקושי? מה את בעצם מלמדת אותם לעשות? קשה להם למשל להיכנס לאתר של קופת חולים, להזמין מרשמים ותורים. והקושי הוא הפחד, המחשבה שאני לא יודע, אני אקלקל, אני לא אסתדר. כך שחלק גדול מהעבודה שלי הוא לפוגג את הפחד, כדי להחזיר להם את תחושת העצמאות. התלות שהם חשים מעיקה מאוד. אף אחד לא רוצה להרגיש שהוא לא יודע ושהוא צריך שיעשו דברים עבורו. אני מכירה את זה. בעלי בן 84, ואין לו מושג ירוק, הוא כל הזמן מבקש ממני, תכתבי, תעשי, אני לא יכול. פעם היה לו מחשב, הוא למד קצת, אבל הוא ויתר. בקורונה היו לו כל מיני מפגשים בזום. הייתי מכינה לו את הממשק, ואם משהו לא היה עובד, הוא היה נקלע לחוסר אונים. לארה חיטין, בת 84 מתל אביב, שהייתה מנהלת פדגוגית במרכז שניידר לרפואת ילדים, נמאס מחוסר האונים הזה, ולכן היא הגיעה אל סגל כדי לקבל שיעורים. ממש לא ידעתי איפה להתחיל. הטלפון והמחשב היו לי זרים לגמרי, היא מספרת. בשיעורים קיבלתי הכל מהבסיס. איך לגשת, להדליק, לחבות, אפילו את זה לא ידעתי. פשוט כמעט שלא השתמשתי בטלפון. והבנתי שאלה דברים אלמנטריים שאני צריכה לדעת. לשלוח מייל, לקבל וואטסאפ, ובטח כדי לתפקד ברמה גבוהה. אבל צריך מוטיבציה כדי ללמוד את זה בגילנו. הכי חשוב הוא לא לרחם על עצמך, אלא ליצור את המוטיבציה. יש לי חברה שעשתה איתי את הקורס של מלכה, אבל אין לה מוטיבציה והיא מנוטרלת לגמרי. היא צריכה להתקשר לבת שלה בשביל לשלוח וואטסאפ. היא אישה במלוא כוחה, מלאת חיים, חברותית, מתפקדת, שוחה, טסה לחול, אבל בעניין הזה היא הרימה ידיים. דלאל פרסון, בת 75 משפרעם, אחות לשעבר וכיום מרצה בהתנדבות להגברת המודעות לסרטן השד, מרגישה שההתעקשות ללמוד הייתה כמעט גאולה. מאישה מלומדת ומשכילה, אבל שתקועה במאה שעברה, נהפכתי לאישה שלא מפחדת מהמחשב והטלפון. איך זה קרה? ראיתי שאני צריכה לקבוע תור לרופאים, לדואר, לבנק, ושיש לי בעיה. הילדים שלי לא גרים בשפרעם. הייתי צריכה לחכות שיגיעו כדי שיטפלו בענייני הבנק. או אומרת להם תזמינו לי תור לדואר, למשרד התחבורה. כשהם באו ועשו את זה, ישבתי לידם וראיתי מה הם עושים, אבל לא תמיד תפסתי איך. אז אמרתי לעצמי מה, אני עכשיו אשב ואבקש שאני לא יודעת להפעיל דברים ולהשתלב בעולם הדיגיטלי? והתחלתי תוכנית של משרד הרווחה שמיועדת בדיוק לאנשים כמוני, כדי שלא נהיה תלויים באחרים. למדתי להפעיל טלפונים חכמים, לשלוח וואטסאפ ותמונות. אף שהיא הצליחה להדביק את הפער, היא סבורה שהמוסדות השונים צריכים להיות נגישים יותר למבוגרים ולאפשר שירות אנושי ולא רק דיגיטלי. אין אנושיות בדיגיטל, אתה מדבר עם מכשיר. גם בתור אחות אני אומרת את זה, כבר לא רואים את הפנים של החולה. הכל עובר דרך מחשב עם תוכנה של שאלות ותשובות. איפה הימים שבהם ישבנו מול החולה ואמרנו לו שאין לו בעיה בקיבה אלא בראש? דיברנו איתו, התחברנו אליו. היום הדברים האלה כבר לא יכולים לקרות. בינתיים, יש כבר מי שהפכו את הקושי הטכנולוגי לעסק. חברת TechMate מציעה סיוע טלפוני למבוגרים, 24/7, בשירות חינמי או בתשלום, שתומך בהם מרחוק בהתמודדות עם תקלות טכניות שונות. מספרם 052-96-96-362. למי קראתם בומרים? ההתמודדות עם הפער הטכנולוגי הייתה קלה יותר אם המבוגרים לא היו חשים שהוא חלק מהדרה רחבה יותר שהם מתמודדים איתה. היא מתרחשת לא רק בחוסר הסבלנות של הילדים שלהם לעוד שיחה של בקשת עזרה, אלא גם כשהם פוגשים נותני שירות צעירים בחנויות, בתי קפה ומסעדות, ומעבר של מסעדות לתפריטים דיגיטליים בלבד ודאי לא מועיל, ולמעשה בשיח הציבורי כולו, זה שאימץ את הבוז ברוח "אוקיי, בומר". בני דור הבייבי בום היו פעם הדמויות הנערצות עלינו, שעיצבו את התרבות שעליה גדלנו. הרוק והפופ, המהפכה המינית וילדי הפרחים, המודעות הפוליטית והסביבתית, את הכל קיבלנו מהם, ועכשיו אנחנו לועגים להם, כמעט פוסלים אוטומטית את כל מה שיש להם לומר, מרחיקים אותם מעצם האפשרות להיות חלק מהדיון או חלק מהמסיבה. רחל גלעד וולנר, בת 69, עובדת סוציאלית ממצפה רמון למשל, מתארת איך כשיצאה עם חברות בנות גילה למקומות בילוי בתל אביב, הושיבו אותנו בחדר צדדי בחושך שלא יראו אותנו. אין מקומות בילוי למבוגרים, הכל לצעירים, והרגשתי שמדירים אותי. הבנתי שהמסיבה שלי נגמרה. עם התחושה הזאת, היא יזמה לפני שנים אחדות ליין מסיבות לבני גילה, שנקרא פשוט בומרים, לפני שהמילה נצבעה באופן שלילי כל כך. ואיך התחושה כעת, כשבומר נהייתה מילת גנאי? זה משעשע, היא אומרת, אבל אחרי רגע מוסיפה, האמת, זה מעליב. זה אומר שאתה לא רלוונטי רק על בסיס גילך, שאתה לא שייך לתרבות, שאין לך דעה. זה לא נעים. גם הטענה שאנחנו דור מבוסס, ושבגללנו כיום יש משבר דיור, למשל, לא נכונה. אני לא מבוססת, ולא אנחנו יצרנו את המשבר. הייתה המדיניות שאפשרה לנו לחיות יותר בקלות, לקנות או לשכור דירות יותר בקלות. נכון שהיה יותר סקסיזם בדור שלנו, אבל להאשים אותי בזה כאישה, זה מכליל, זה לא נכון וזה פוגעני. רותי אנטואנט לוי, 68, מורה לחינוך מיוחד מרמת גן, סבורה שהפריחה של רוח אוקיי בומר קשורה גם להאצת הטכנולוגיה, ששני הצדדים הללו מזינים זה את זה. הפער הטכנולוגי הוא תירוץ לטפח תחושת עליונות. לנו יש את הכלים והשפה ולכם אין. היא אומרת, ואפילו משווה את ההתייחסות הזו, למה שספגו השחורים בארצות הברית ועולים מארצות ערב שהוסמו במעברות. בטענה שהם אינם מפותחים, נחותים יותר. בעיניי, גילנות דומה בדיוק לאפליה נגד נכים. אף אחד לא רוצה להיות נכה, אבל אף אחד לא רוצה להיות חסר אונים. אז גם אם מבוגרים, מתייחסים לגיל ולא למה שיש לאדם להגיד. אם היו כותבים למישהי שהיא כלבה או פרחה, כולם היו קופצים. אז למה לבוז לזקנים זה לגיטימי? זרז נוסף לתהליך הרחב היה כמובן הקורונה. כשהיו מי שרצו לסגור את הקשישים בבית, והאשימו שהבידודים הם בגללנו. קיבלתי תגובות בפייסבוק שאמרו, את רוצה לחיות עוד 10 שנים, אז אנחנו צריכים לסבול? והיא מזכירה שמעבר לעובדה שהדברים פוגעים, יש להם גם משמעות קונקרטית. למשל זה שאף אחד לא מוכן להיאבק על הגדלת קצבת הזקנה. וכאמור בקורונה, ראינו את זה היטב. מה יצא מהאנשים שלא היו מוכנים לסבול פגיעה בנוחות שלהם? נתן כספי, 79, מתל אביב, סבור שדווקא הקורונה היא פתח לשינוי. הוא היה בעבר במאי ומנהל המחלקה הדוקומנטרית ברשות השידור, ומאז פרישתו עוסק בצילום. בספרו החדש 70-80-90, הוא מתעד מבוגרים שכמוהו מצאו עיסוקים חדשים כשיצאו לפנסיה. זה תלוי בדבר אחד, עד כמה אתה מעדכן את עצמך. אין ולא צריכה להיות לך בעיה לעשות זאת, אבל יש הרבה מאוד אנשים בגילים מתקדמים שיש להם בעיית עדכונים. הם לא מכירים את השיח העכשווי ואת הטכנולוגיה, וגם מבחינת חברה, המבוגרים שקופים. ומה קרה בקורונה? אני חושב שעד תחילת המגפה, הזקנים דווקא היו יותר מודרים, והגילנות הייתה יותר שקופה. כשהקורונה החלה לפגוע בזקנים, לפתע הבינו שצריך להגן עליהם, ואז התחילו לשאול רגע, מה קורה איתם בתחומים נוספים? האם גם בהם כדאי לעזור? לדעתי זה מה שקרה בשנתיים האחרונות. ויכול להיות שעניין הזקנים יקבל תפנית, אבל זה יקרה רק עם התערבות מלמעלה. התערבות כזאת כבר יצאה לדרך. באוקטובר האחרון הושק מיזם זמן עתיד, שנועד לסייע לשכבת הגיל הזאת. שיתוף פעולה של משרד ראש הממשלה, משרדי הבריאות, הרווחה, האוצר והשוויון החברתי, הביטוח הלאומי, השלטון המקומי והג'וינט. בקרוב תוקם ועדה בראשות שר הרווחה והשרה לשוויון חברתי, שתתמקד באתגרים שהתארכות תוחלת החיים מציבה לישראלים כפרטים ולחברה כולה, ובהם גם הפער הדיגיטלי. כדרכם של מיזמים ממשלתיים, ייקח זמן עד שיהיה אפשר לראות תוצאות, אם בכלל. עד אז, בסופו של דבר, האחריות מוטלת על כל הצדדים. על נותני השירותים, שצריכים להיות ערים לקושי ולהקל על מי שפחות מסתדר עם טכנולוגיה, על המבוגרים שיאלצו במידת האפשר לא לוותר או לדעת להיעזר, ועלינו, הילדים שלהם והשכנים שלהם ואלה שרואים אותם ליד הכספומט. צריך סבלנות. וצריך לזכור שבסופו של דבר, גם אנחנו לא רחוקים מהרגע שבו לא נוכל לעמוד עוד בקצב. הלא הכל כבר עכשיו, אנחנו צריכים שהילדים שלנו יפעילו לנו חלק מהאפליקציות או המכשירים. כולנו, בסופו של דבר, איפשהו על סקלת הבומרים. כלואים מאחורי מסך המגע, מאת ארי ליבסקר, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא איתן רץ. עריכה טכנית אורי פלג.